וששון ובשמחה נשאב מים מהתורה, ממעייני הישועה. ישועות, אומר ריש לקיש במסכת שבת דף למד א', זה מרמז על הסדר שאנחנו פותחים כעת, סדר נזיקין, הסדר הרביעי מהשישה סדרים של הש"ס. סדר נזיקין נקרא סדר ישועות, כותב רש"י, על שם שהוא מושיע את עם ישראל. הוא מזהיר אותם לפרוש ולא להזיק לאחרים ולא להתחייב ממון. דיני ממונות הם מעייני הישועה, מעיין הנובע, כמו שאומר רבי ישמעאל בסוף מסכת בבא בתרא, בדף קופה אין ה', הרוצה להחכים, יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע יותר מהם, שהם כמעיין הנובע. המסכת הראשונה בסדר נזיקין, אומר רב יוסף בדף קוף ב', שהיא נקראת מסכת נזיקין. יש בה 30 פרקים. הם מחולקים לשלושה שערים, שלוש בבות, בבא קמא, בבא מציע ובבא בתרא. השער הראשון, בבא קמא, עוסק בדיני ממונות שמתחייבים בהם בגלל נזק שהאדם או ממונו הזיקו. הבבא השנייה נקראת בבא מציע. היא עוסקת גם בדיני ממונות, אבל שלא באו על ידי נזק, אלא למשל אדם נתן הלוואה לחברו, יש לו אזהרה לא להלוות בריבית, אדם מצא אבידה, יש לו מצווה להשיב את האבידה וכדומה. הבבא השלישית נקראת בבא בתרא. היא גם כן עוסקת בדיני ממונות שקשורים לקרקעות, לנכסים. גם מדברים על ענייני שכנים וכדומה, שגם זה קשור לנכסים. מסכת בבא קמא, שבה אנחנו בעזרת השם כעת פותחים, פותחת עם הארבעה מקומות שהתורה כותבת מפורש, שאם אדם או ממונו הזיקו, הוא חייב לשלם. והארבעה המקומות האלה נקראים אבות נזיקין, כי מהם לומדים תולדות למה שדומה למקרים האלה, שגם בהם יהיו חייבים. אם הזיקו באופן דומה לארבעה המקרים האלה, לומדים מארבעה המקרים האלה שגם כן יהיו חייבים. מה הם הארבעה אבות נזיקין שהתורה כותבת מפורש שאם אדם או ממונו הזיקו חייבים לשלם? הראשון זה השור. רב בגמרא סובר שיש שלושה סוגי דרכים של נזק שהשור מזיק על ידם. הדרך הראשונה זה על ידי כוונתו להזיק. למשל, כשהוא כועס הוא נוגח בקרן, זה נקרא קרן. הדרך השנייה זה כשהוא נהנה. בכל זאת, בהמה, יש לה את ההנאות שלה. כעת רוצה לאכול בשן, זה נקרא האב של שן. יש הנאה לאזיקו, יש הנאה בנזק שהוא מזיק. זה יכול להיות שאר הנאות, למשל הוא מתחכך בכותל להנאתו והוא מפיל את הקיר בדרך אגב. זה גם כן נקרא תולדה של שן. הדרך השלישית ששור מזיק בה הוא על ידי נזק שהוא מזיק כדרכו בדרך הילוכו. הוא הולך בדרך, הוא לא כועס על אף אחד, הוא לא בא לאכול כרגע שום דבר, אבל בדרך שהוא הולך הוא לא כל כך משגיח ונזהר מה הוא עושה. הוא עלול לדרוך על דברים ולשבור ולנטץ אותם, הוא עלול להפיל דברים, להזיק בדרך הילוכו. זה נקרא רגל. והם השלושה שכלולים בשור, קרן, שן, רגל. האב השני זה הבור. אדם חפר בור, או שהייתה בור קיימת והוא רק פתח את הבור, ואז שור נפל או איזה אדם נפל. והמבעה, אם אנחנו מדברים על דעתו של רב, הוא סובר שזה הכוונה האדם שבעצמו מזיק. והאבער זה הכוונה שהוא הדליק אש, הבעיר אש, והאש יצא מרשותו והזיקה. למה התורה הייתה צריכה לכתוב בכל הארבעה מקומות האלה שאם הוא הזיק על ידם, יהיה חייב לשלם? לא היה מספיק שיהיה כתוב שאם האדם או הממון שלו הזיקו, צריך לשלם? למה צריכים להגיד את זה בכל הארבעה אופנים? התשובה, לא הרי השור כהרי המבעה. יש כולה דבר קל במבעה, אם אנחנו מדברים שזה הכוונה אדם המזיק, אין את הכולה הזאת בשור. זאת אומרת ששור הוא חמור יותר ממבעה. והגמרא מפרשת ששור הרג אדם, אם הוא עשה את זה כמה פעמים והוא נהיה מועד, אחרי כמה פעמים השור נקרא מועד, אז אומרת התורה שמכיוון שהשור שהרג את האדם היה מועד, אז השור צריכים להרוג אותו, לסקול אותו, וגם בעליו של השור יומת. מה הפירוש יומת? לא שבאמת ממיתים אותו, אלא הכוונה שהוא צריך לשלם תשלומי כופר, לשלם כופר נפש על זה שהוא לא מספיק השגיח על השור שלו והשור הלך והרג אדם. זה חומרה שיש אותה בשור. אין את החומרה הזאת באדם המזיק, הוא לא צריך לשלם כופר. ולכן אם היה כתוב ששור חייבים, לא הייתי אומר שגם מבעה יהיו חייבים. כי מבעה הוא קל יותר בדבר הזה. אדם המזיק לא חייב תשלומי כופר. ולא הרי המבעה כהרי השור. זאת אומרת, יש כולה מסוימת בשור המזיק שאין את הכולה הזאת במבעה. אין כולה בנזקי מבעה כמו שיש בנזקי שור, שזה בעצם במילים אחרות אותו רעיון. לכן, מכיוון שיש דבר שבו מבעה, שזה הכוונה האדם המזיק, הוא חמור יותר משור, באיזה דבר? כמו שכתוב בתחילת הפרק השמיני, פרק החובל, שאם אדם מזיק אדם אחר, הוא חייב לשלם חמישה סוגי תשלומים. גם את הנזק שהוא הזיק, גם על הצער שהוא צייר, גם על דמי הרפואה, וגם על זמן שהוא שובט ממלאכתו, וגם על הבושות שהוא עשה לאותו אדם על ידי הנזק שהוא הזיק לו. זה חמישה תשלומים שרק באדם שהזיק אדם, חבל, באדם הוא משלם את התשלומים האלה, ואין את זה בשור המזיק. ולכן, אם התורה הייתה כותבת, אדם המזיק חייב, לא הייתי יודע שגם שור המזיק חייב. לכן צריכים לכתוב את שניהם. ואולי היה מספיק שיהיה כתוב שור ומבעה, ולא לכתוב גם את אש. התשובה, אם לא היה כתוב אש, לא הייתי יודע שאדם חייב גם על נזקי אש. למה? לא זה וזה שיש בהם רוח חיים, כי הרי האש שאין בו רוח חיים. אין כולה, הכולה הזאת שיש באש שאין בה רוח חיים, אין את זה בשור ומבעה, כי הם הרי יש להם רוח חיים. ואם התורה הייתה כותבת שור ומבעה שאם הם מזיקים הם חייבים, הייתי אומר שהסיבה היא כי יש להם רוח חיים, אבל באש שאין בה רוח חיים אולי לא. לכן התורה הייתה צריכה לכתוב גם על אש שחייבים. אבל למה התורה הייתה צריכה לכתוב שחייבים על נזקים שנעשו על ידי בור? התשובה היא, כי אם לא היה כתוב בור, לא היינו לומדים את זה משור, מבעה או אש. כי לא זה וזה שדרכן לילך ממקום אחד למקום אחר ושם להזיק, כי הרי הבור שעומד במקומו ואין דרכו ללך ולהזיק. אז אין את הכולה שיש בבור גם במבעה, שור ואש. ואם היה כתוב את שלושת האבות האלה ולא היה כתוב את האב של בור, לא הייתי לומד את בור מהם, כי הוא אין דרכו ללך ולהזיק, ולכן אולי זה כולה אצלו, ובאמת הוא לא יהיה חייב לשלם. לכן התורה הייתה צריכה לכתוב גם על בור, שאם אדם גרם שיהיה נזק על ידי בור, הוא יהיה חייב לשלם. מה הצד השווה שיש בכל הארבעת המזיקים האלה? ונלמד מזה גם בגמרא מקרים נוספים שיהיו חייבים בהם, שהם רגילים דרכם להזיק, והבעלים אחראיים עליהם, שמירתן עליך, תשמור שהם לא יזיקו. ואם הזיקו, כשהזיק, חייב המזיק לשלם לניזק את תשלומי הנזק, אבל הוא לא יכול לתת לו דברים פשוטים ולדחות אותו בקש בתשלום של דברים פחותים, אלא הוא צריך לתת לו במיטב הארץ, או שהוא משלם כסף, או שהוא משלם קרקעות, אבל אם הוא משלם קרקעות, הוא צריך לתת את הקרקע המשובחת שיש לו. הוא לא יכול לתת לו קרקע זיבורית, קרקע שלא מניבה יבול משובח. הוא צריך להביא את הקרקע המשובחת והמעולה ביותר שיש לו. זה דבר מובן שמדקתני אבות, מזה שהתנא כותב שיש ארבעה אבות נזיקין, שהם ארבעה המקומות שהתורה מפורש כותבת, שאם הזיק חייב לשלם, מכלל זה שהמשנה קוראת לזה אבות, לארבעה המקומות האלה, מכלל דעיק התולדות, מכלל זה אנחנו לומדים שיש גם דברים שנלמדים מהאבות, שדומים לאבות, שמתחייבים כמו האבות. תולדותיהם, כיוצא בהן, אם הנזק נעשה על ידי תולדה של אחד מהאבות, למשל, תולדה של קרן של שור שהזיק על ידי קרנו, זה למשל על ידי נשיכה, שהשור הלך ונשך ועל ידי זה הוא הזיק, זה התולדה של קרן שהוא הזיק על ידי הנגיחה בקרן. האם התשלום הוא אותו תשלום? דרך התשלום היא אותה דרך תשלום בתולדה כמו באב או לא? תולדותיהם לאו כיוצא בהם. אולי התולדה, הדין שלה לא כמו הדין של האב. על הנזקים שהזיקו על ידי אבות הנזיקין, התורה מחייבת לשלם, אבל על התולדות אולי לא. למה שנחשוב שיש הבדל בין האבות לבין התולדות? מכיוון שמצאנו שני מקומות שבהם יש אבות ותולדות, ומקום אחד התולדות הם כמו האבות, כיוצא בהם, ובמקום אחר התולדות הן לא כמו האבות, הן לא כיוצא בהן. ולכן השאלה היא לגבי אבות נזיקין, האם התולדות הן כיוצא בהן כמו האבות. איזה שתי מקומות יש? שני מקומות. גבי שבת, יש גם אבות מלאכות ותולדות. תנן, שנינו במשנה במסכת שבת, זה בדף העין ג', אבות מלאכות, 40 חסר אחת. דיינו יש 30 ותשעה אבות מלאכות, במלאכות של שאסורים לעשות אותם בשבת. התורה כותבת לא לעשות מלאכה בשבת. איך אני יודע אם מה שאני עושה מוגדר מלאכה שאסורה בשבת? דורשים חכמינו זיכרונם לברכה, כמו שמובא שם במסכת שבת, שהתורה מרמזת שהמלאכות החשובות שנעשו במשכן, בזמן הקמת המשכן במדבר על ידי בצלאל, בהנהגתו ונשיאותו של משה רבינו, המלאכות החשובות שם הם אבות המלאכות. ויש דברים שדומים, שהם התולדות של המלאכות. שם יש 39 מלאכות שהתורה אסרה לעשות בשבת. זה שכתוב אבות מלאכות, מכלל הדברים אתה למד, שאיקה תולדות, שיש תולדות למלאכות האלה, ושם תולדותיהן כיוצא בהן. התולדה של המלאכה, מתחייבים בה כמו שמתחייבים על האב מלאכה, כמו במלאכה הראשונה, מלאכת זורע. האב מלאכה, שלוקחים זרע, גרעין, וזורעים אותו באדמה, שזה מלאכה שאם עושים אותה בשבת חייבים, זה מלאכה, אב מלאכה. מה התולדה? משקה. אדם לוקח מים ומשקה עם המים את הזרעים, את האדמה. זה תולדה של זורע, כי הוא משבח את הזרעים. מניב יבול מהקרקע, מהאדמה. כשהוא משקה, הוא גם כן חייב. והוא חייב אותו חיוב כמו שהוא חייב על האב, על זורע. לא שנה, אין הבדל אם הוא עבר על אב המלאכה בשוגג, שהוא יהיה חייב להביא קורבן חטאת, ולא שנה, אין הבדל אם הוא עבר על התולדה בשוגג, שגם אז הוא יהיה חייב. ואם הוא עבר על, על איסור עשיית המלאכה במזיד, ואת רובו, ושני עדים שהוא עבר ועשה מלאכה אסורה בשבת, לא שניים זה אב מלאכה במזיד, הוא חייב מיתת בית דין של סקילה, ולא שניים הוא עבר על תולדה של מלאכה במזיד, הוא חייב מיתת בית דין של סקילה. ומה ההבדל בין האב לבין התולדה? מה העיקה בין אב לתולדה? למה חלק מהמלאכות נקראו אבות וחלק נקראו תולדות? מה ההבדל ביניהם אם מתחייבים בהם אותו דבר? נפקא מינה היא, דאילו אביד, אם הוא עשה שתי אבות בעדי עדדי. הוא בפעם אחת שהוא שכח את עצמו, גם זרע וגם חרש. שתי אבות מלאכות הוא עשה. אי נמי, או שהוא עשה שתי תולדות בעדי עדדי. הוא עשה שתי תולדות, שתולדה של אב אחד ותולדה אחרת של אב אחר. בפעם אחת שהוא שכח את עצמו, מחייב הכל חדה וחדה. הוא חייב על כל אחת ואחת בפני עצמה. ובזה באמת אין הבדל אם זה אב או שזה תולדה. אבל איפה כן ההבדל? אילו אביד אב ותולדה דילי. דידי, אם הוא עשה אב מלאכה והתולדה של אב מלאכה הזה, באותו פעם שהוא שכח את עצמו, למשל, הוא גם זרע וגם השקעה, זריעה זה האב והשקעה זה התולדה, וזה היה בפעם אחת שהוא שכח את עצמו. כאן הוא לא מתחייב שניים, אלא רק חדה, הוא מתחייב רק חטאת אחת, לא שתי חטאות. זה ההבדל בין אב לבין תולדה, לפי דעת חכמים. ולפי דעת רבי אליעזר, שהוא חולק על חכמים, שלפי דעתו הוא מחייב, כשאדם עושה אב והתולדה שלו, בפעם אחת שהוא שכח את עצמו, באלם אחד, הוא מחייב התולדה במקום אב, הוא מתחייב שתי חטאות, גם על הזריעה וגם על ההשקיה. המאי קרי לי אב והמאי קרי לתולדה. למה יש מלאכות שנקראים אבות מלאכות, ויש מלאכות שנקראים תולדות? מה ההבדל שיש? לפי דעתו, ההבדל הוא, אך דאבה במשכן חשיבה, מלאכה שהייתה במשכן והייתה חשובה, קרי לי אב. למלאכות האלה קוראים אב מלאכה. אבל מלאכה שלא הייתה חשובה במשכן, אך דלא הווי במשכן חשיבה, לה קרי לה תולדה, הוא קורא לה בשם תולדה. מכל מקום, באבות והתולדות של שבת, תולדותיהם כמותם, כיוצא בהם. לעומת המקרה השני, המקום השני, שיש אבות ותולדות, זה לגבי טומאה וטהרה. התורה כותבת רשימת דברים שמתמאים. בדרך כלל, יש את הדבר שהוא אב הטומאה, שהוא הראשון, שהוא היסוד והבסיס וההתחלה שממנו מגיעה הטומאה, ואחר כך יש את תולדות הטומאה, דברים שנטמעו ממנו, או שנטמעו ממה שנטמעו ממנו, של תולדות ותולדות תולדות. אז גבי טומאות תנן, גבי טומאה, כתוב משנה, מה הם אבות הטומאות? אבות הטומאות, כמו שאמרנו, קודם כל הם אלה שיצרו את הטומאה, הם הטומאה בעצמה וכדומה, בדרך כלל. יש מקרה אחד של אב הטומאה שהוא לא ייצר את הטומאה, זה אדם שנגע במת או נטמא ממת, הוא גם נקרא אב הטומאה. אף על פי שהטומאה בעצמה זה המת, אבל הוא אבי אבות הטומאה. אבל בדרך כלל אבות הטומאה זה זה שייצר את הטומאה או שהוא בעצמו המטמא. יש לזה משמעות נוספת, שהוא הדרגת טומאה שנקראת אב הטומאה. דרגת אב הטומאה זה הדרגה הראשונה. אחר כך יש את הוולד הטומאה, שמהוולדות יש עוד ועוד דרגות. יש ולד התומה הראשון נקרא ראשון לתומה, ולד התומה השני נקרא שני לתומה, יש אפילו שלישי, יש רביעי לתומה. ואבות התומאות מטמאים כל דבר שיכול לקבל תומה. הוא יכול לטמא אדם, יכול לטמא כלים, יכול לטמא אוכלים, אוכל, יכול לטמא משקאות, משקים. כל דבר, תרומות בוודאי, קורבנות קודשים בוודאי שבוודאי, כל דבר שעלול לקבל, כל דבר שמקבל תומה, נטמא מאב התומה. אחר כך כמובן שוולדות התומה, ככל שזה יורד בדרגה, זה מטמא פחות דברים. אבות התומה הם, יש כאן רשימה של דברים. השרץ, נבלת אחד משמונה השרצים שהתורה מפרטת, כמו למשל עכבר ועוד, והשכבת זרע, ומי שנטמא ממת. זה שלוש דוגמאות. תולדותיהם, לאו כיוצא בהן. תולדות לא מתמים באותה חומרה כמו האבות. דהילו האבות מתמים כל דבר שמקבל תומה, גם אדם או כלים, ואילו התולדות, ראשון לתומה, ולד התומה, אוכלין או משקין, הוא מתמה. כל שכן שהוא מתמה תרומה, כל שכן, וכל שכן שהוא מטמא קודשים, קורבנות וכדומה. אבל יש שני דברים שהוא כבר לא מטמא. רק אב התומה מטמא את הדברים האלה. אדם או כלים. זה תולדות, אפילו ראשון לתומה לא מטמא. וככה הלאה, כשזה יורד דרגות, שני לתומה, דיינו, נאמר כך, האדם שהיה טמא מת, שהוא היה אב התומה, יכול לטמא אדם, כלים, אוכלים ומשקים. נאמר שהוא טימה אדם, והוא עשה אותו ראשון לטומאה. והאדם הזה עכשיו הלך ונגע באוכלים, מטמא אותם להיות שני לטומאה. עכשיו, השני לטומאה כבר לא יכול לטמא אפילו לאוכלים ומשקים. הוא יכול רק לפסול תרומה או לטמא קורבנות, לעשות את זה שלישי, ואז שלישי יכול רק לטמא קורבנות. וכל הזמן הדרגות של התומה יורדות, תולדותיהם לא כיוצא בהם כמו האבות. וכאן השאלה היא, הכה, לגבי האבות והתולדות של נזיקין, מהי תולדותיהם כיוצא בהם או לא? אמר רב פאפא, כמעט כל התולדות, יש מהן, דהיינו כמעט כולם, תולדותיהם כיוצא בהן. חוץ ממקרה אחד, ויש מהן לאו כיוצא בהם. איזה מקרה? אז הגמרא מפרשת בהמשך שיש רק מקרה אחד שהתולדה של האבות נזיקין היא לא כמו האב בעצמו, וכאן אנחנו מדברים על תולדה של רגל על ידי צרורות, דהיינו, כשהבהמה בדרך הליכתה דרכה על איזשהו אבן, והאבן לא ניזוקה, אלא היא פשוט הלכה והתגלגלה, והזיקה במקום אחר, זה תולדה של רגל, וזה לא כמו רגל בעצמו. הרגל, כשמזיקים עם אב המזיק של רגל, משלמים נזק שלם. אבל כשמזיקים על ידי צרורות, משלמים רק חצי נזק. ולכן התולדה היא לא כמו האב, אבות הנזיקים. את עיקר העניין, שהגמרה הולכת ומפרטת למה באמת בשאר האבות התולדות הן כן כמו האבות כיוצא בהם, ורק במקרה אחד, כמו שאמרנו, צרורות, שזה תולדה של רגל, רק שם תולדותיהם לא כיוצא בהם, זה בעזרת השם הנושא בדף ג' בדף הבא. אנחנו כעת במהלך המשך השיעור עד סוף הדף הזה מדברים על תולדות של שור. תנו רבנן, שלוש אבות נאמרו רק באב של שור בעצמו. הקרן, כמו שפירשנו במשנה, שהשור כוונתו להזיק והוא נוגח בקרנו, והשן, שהוא נהנה ממה שהוא מזיק בשן וכדומה, כשהוא אוכל פירות בחצרו של בעל החצר, והרגל שבהרגלו דרך הילוכו הוא מזיק, בלי כוונה של להזיק, בלי הנאה, הוא פשוט נכנס לחצר, דרך ברגליו על כלים בדרך הילוכו. ואנחנו הולכים ומפרשים כעת איפה מצאנו בתורה שהיא כותבת שאם מזיקים בדרכים האלה חייבים לשלם. קרן מנהלן, מניין לומדים דין קרן? דתנו רבנן ששנינו ברייתא, התורה אומרת, מדברים כאן על אחד מהנזקים ששור מזיק וכוונתו להזיק, מדברים בפסוק שם, מדברים שהוא בא להרוג אדם, כי ייגח. מה זה ייגח? אנחנו יודעים ייגח, מי שיודע לדבר בלשון הקודש יודע ש ואין נגיחה אלא בקרן, אבל מניין יודעים את זה? ראיה מהפסוק שנגיחה זה בקרן. מביאה הברייתא שני פסוקים. פסוק אחד מדבר על קרן תלושה, סתם בן אדם לקח איזשהו קרן בידו ודיבר על זה שאפשר עם זה לנגוח אנשים, שנאמר ויעש לו אחד מנביאי השקר שהיו לבושתנו בעם ישראל לפני חורבן בית המקדש הראשון, היה צדקיה בן כנענה, והוא היה מנביאי השקר, נביאי העבודה זרה של מלך ישראל, והוא רצה לעשות מלחמה ביחד עם מלך יהודה. באותו זמן היו שני מלכים, מלך יהודה ומלך ישראל, ומלך יהודה היה צדיק, והוא לא רצה לצאת למלחמה בלי שנביא יאמר שהקדוש ברוך הוא אומר שנצא למלחמה. היה שם נגד את צבא ארם, נצא למלחמה וננצח. אם הנביא לא אומר, אני לא יוצא למלחמה. הלך אותו מלך ישראל והביא נביא שקר. ואז נאמר בפסוק, ויעש לו אותו נביא שקר צדקיה בן כנענה, קרניים מברזל, זה קרן תלושה, ויאמר, כה אמר השם, ככה הוא שיקר, באלה תנגח את ארם וגומר, עם כאלה קרני ברזל תנגח ותנצח. רואים שנגיחה זה בקרן. וכן יש פסוק נוסף שמוכיח שנגיחה בקרן מחוברת לשור גם נקראת נגיחה, כמו שהפסוק אומר בברכה שמשה רבינו בירך את שבט יוסף, בחור שורו, בחור זה לשון מלכות, גדולה, שורו זה מלשון כוח, שהמלכים שיצאו מיוסף, המנהיגים שיצאו מיוסף יהיו גדולים בכוח, הדר לו, ניתן לו, וקרני ראם קרניו, קרן יפים, קרניים יפות כמו קרני ראם, כך יהיו קרניו, בהם עמים ינגח. בכל אופן רואים שבקרן שייך לשון נגיחה. מהי ואומר, למה צריכים שני פסוקים? וכי תי, מה אם תרצה לבאר? דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. הפסוק שנאמר על צדקיה נאמר בספר מלכים, בנביאים, ואפשר להוכיח משם ללשון נגיחה שבתורה שהוא בקרן, ולכן תשמע, מביאים פסוק מהתורה בעצמה, בחור שורו, הדר לו, וקרני ראם קרנב, וכתוב שם בהם עמים ינגח לשון נגיחה, והרי וחיהי מילפו, וכי לומדים מהפסוקים האלה איזה דין לחייב או לפתור, שהיו יכולים לדחות שאי אפשר ללמוד דברי תורה מדברי הנביאים, בסך הכל גילוי מילתא בעלמא הוא, בסך הכל באים לגלות דבר מה התורה מתכוונת, זה נגיחה שכתובה בתורה, בקרן הוא, אין שום מניעה להוכיח את זה מלשון של פסוק, שגם הוא נאמר בלשון הקודש, אלא, מה באמת הסיבה שצריכים להביא שני פסוקים? כמו שאמרנו, אם היה כתוב רק הפסוק של קרני ברזל, מהו דתי מה היינו סבורים? כי פליג רחמנה, מה שהתורה אומרת שיש משמעות מיוחדת של נגיחה בקרן, שזה שונה מנזק אחר שנעשה על ידי שור. זה שונה מנזק ששור עושה כשהוא נהנה, זה שונה מנזק שעושה שור כשהוא מזיק בדרך הליכתו. לומר לנו שקרן, עם כל הדברים המיוחדים שיש בקרן, אחד מהם זה שיש הבדל בין פעם ראשונה שנייה לבין הפעמים האחרות. כשהשור כבר נהיה מועד ורגיל להזיק, שאז צריך יותר לשמור עליו. זה דבר מיוחד שנאמר בקרן, שהבעלים לא צריך לתת אל דעתו שהשור הזה הוא מופרע, שצריך כל הזמן לשמור עליו שמירה יתרה. ולכן בפעם הראשונה שהשור נגח, עדיין הבעלים רק משלמים חצי מהנזק. רק אחרי שהשור כבר מועד, כבר נגח כמה פעמים, הזיק בקרן כמה פעמים, רק אז צריכים לשלם נזק שלם. ההבדל הזה, התורה מגלה ומחלקת בקרן. כי ייגח. הייתי סבור כי פליג רחמנה בין טעם למועד, מה שהתורה מחלקת בין שור שלא רגיל להזיק לבין שור מועד שרגיל להזיק. הנימילי בתלושה, הדברים לא נאמרו אלא כי ייגח, נגיחה בקרן של צדקיה בן כנענה שעשה קרני ברזל, שזה קרן לא מחוברת, זה לא קרן טבעית שנמצאת על ראשה של הבהמה. אז יש הבדל. וגם יש כאן דבר יותר משונה מהדבר המשונה הזה שהשור נוגח. ששור ילך ויקח קרן תלושה ויגח בה. אולי רק מזה התורה אומרת שהבעלים לא היו צריכים כל כך לשמור, לא היו צריכים לעלות בדעתם שהבהמה שלהם תגיע לכזה שפל המדרגה לעשות דבר כזה. ועל זה התורה אומרת, טוב, אז בפעמים הראשונות תשלם חצי נזק. אבל בקרן מחוברת, אולי לא בזה התורה אומרת שמקלים בפעמים הראשונות כשהשור הוא עדיין תם. ואמא, הייתי אומר, כולה מועדתי. רבנו, שור זה שור, אל תתפלא כשהוא נוגח. תשמור עליו על הפעם הראשונה שלא ייגח. אולי על הפעם הראשונה יצטרכו כל לשלם נזק שלם. לכן תשמע פסוק, בחור שלו, שורו אדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח בקרניו. אתה רואה שנגיחה בקרן, אפילו בקרן טבעית מחוברת. גם עליה התורה אומרת לבעלים שבהתחלה מבינים שהוא עדיין לא רגיל שהשור שלו נוגח, כי זה לא דרכו בכך, והוא משלם חצי נזק. מה התולדות דקרן, מהי היא? האב מלאכה זה נגיחה בקרניים. מה התולדות? נגיפה שדוחפת בגופה בכוונה להזיק, או נשיכה בשיניים בכוונה להזיק, או רביצה שהיא רובצת בכוונה להזיק על גבי כלים שנמצאים מתחתיה, או בעיטה שהיא בועטת ברגליה כדי להזיק ושוברת כלים. ברגע שהיא עושה את המעשים האלה, לא כהרגלה ולא בשביל ליהנות מאכילה של מאכלים, אלא בשביל להזיק, זה תולדה של קרן. רגע, נגיפה בגופה זה סך הכל תולדה, למה זה לא אב? מה ישנה נגיחה דקרלה אב? בוא עוד פעם נבדוק. למה אמרת שנגיחה בקרן זה אב מלאכה? למה? תכתיב כי ייגח שור את איש או את אישה, ואמרנו שמה שכתוב מפורש בתורה, המזיקים האלה זה אבות המזיקים. הרי לכאורה נגיפה נמי כתיב כי ייגוף שור איש, אמנם לא כתוב את איש או את אישה, שם כתוב את שור ראהו. הנגיחה כתובה לגבי שהוא נוגח אדם, והנגיפה כתובה לגבי שהוא נוגף בהמה. נו, אתה רואה שנגיפה גם התורה כותבת, אז למה אתה אומר שנגיפה זה תולדה? מתרצת הגמרא, היי נגיפה? מה שכתוב בתורה כי ייגוף, זה לא הכוונה דחיפת הגוף שזה תולדה של קרן, אלא זה נגיחה על ידי הקרן בעצמה. דתניה, הפסוק פתח לגבי שור תם בנגיפה. תחילת הפרשה כתוב, וכי ייגוף שור איש את שור ראהו. ובפסוק שלאחריו הוא מסיים, כשהשור הוא נהיה מועד בלשון נגיחה, או נודע כי שור נגח הוא. מה שור נגח? הוא בסך הכל נגף. כמו שאמרת בפסוק הקודם, למה אתה אומר שהוא נודע שהוא שור נגח? אלא כדי ללמד אותך, לומר לך, זוהי הנגיפה, זה לא הכוונה דחיפה בגופה, מה שכתוב כאן בפסוק, אלא זוהי נגיחה בקרן. ואם תשאל מה ישנה, מה שונה גבי שור שנגח אדם, דכתיב כי ייגח לשון נגיחה, ומה ישנה גבי בהמה, כששור נוגח בהמה, דכתיב כי ייגוף, התשובה היא, אדם שיש לו דעת לשמור את עצמו. השור לא יכול בקלות להמית אותו. דעית למזלה. ואם השור התכוון לנגוח, הצליח לנגוח אותו, ודאי הוא התכוון להזיק והוא בא אליו בכוח. זה פירוש אחד ברשי. אדם שיש לו מזל, שיש לו דעת לשמור את עצמו. פירוש שני ברשי, שיש מלאך ששומר את האדם. ולכן קשה להזיק לו. ואם אתה רואה שהשור הצליח, זה אומר שהייתה לו כוונה, והוא עשה את זה בכוח. לכן כתיב כי ייגח, שהמשמעות היא תחיבת הקרן בכוח. אבל לגבי בהמה, שזה יותר קל להזיק לה. למה? דלת לה, מזלה. אין לה את הדברים המיוחדים שיש באדם, ואין לה דעת מספיק לשמור את עצמה, ולא כל כך קשה להמית אותה. אצלה כתיב כי ייגוף, שזה משמע שהשור מצא אותו עומד, והוא דחף אותו בקרניו קצת, לא כל כך בכוח. זאת אומרת שנגיפה יכול גם להיות משמעות נגיפה בקרן, אבל נגיפה חלשה יותר. ומילתא אגב אורחי כמשמע לן. הפסוק בשינוי הזה שהוא משנה מלשון נגיפה ללשון נגיחה, הוא מלמד אותנו שיותר קל להמית שור בנגיחה מלהמית אדם. מזה אנחנו לומדים. דהים, השור הזה הוא כבר מועד אפילו לאדם, שהוא כבר כמה פעמים נגח אדם. הבעלים צריכים לשמור עליו שלא יזיק בהמה, ואם הוא יזיק בהמה, אם השור הזה יזיק לבהמה, על הפעם הראשונה כבר יהיה חייב הבעלים משלם נזק שלם. אבי מועד הבהמה. ומצד שני, אם השור הזה הוא מועד לבהמה, הוא כבר נגח כמה פעמים בהמות, לא צריכים לשמור עליו כשהוא מסתובב ליד בני אדם, שלא ייגח בצורה כל כך חזקה, לא צריכה שמירה כל כך גדולה. כי אם הוא מועד לבהמה, זה עדיין לא אומר שהוא אבי מועד לאדם, כי בשביל לנגוח אדם צריך יותר להתאמץ, רק אחרי שהוא גם ינגח שלוש פעמים אדם, או כמה פעמים אדם, כל אחד מהדעות לפי דעתו, רק אז הוא יהפוך להיות מועד לאדם. סתם הערה קטנה, אתה אומר שאחת התולדות של קרן זה נשיכה, איך עושים נשיכה? עם השן. למה זה לא תולדה דשן היא? אומרת את הגמרא, הסיבה שלו, מכיוון שהמהות של שן באב של אבות הנזיקין, זה שיש הנהה להזיקה. היא נהנית ממה שהיא מזיקה, כשהיא אוכלת, אבל הנשיכה שמדברים כאן, זה נשיכה שאין הנאה להזיקה, היא עושה את זה רק בכעס, בתוך כוונה להזיק. וגם עוד הערה מעניינת, אם כבר מדברים על עם מה היא מזיקה, עם השן או עם הרגל, אז כשהיא למשל רובצת, הרביצה שהיא רובצת, היא מקפלת את רגליה, או הביתה שהיא בועטת, זה נעשה ברגל. למה זה לא תולדת הרגל היא? התשובה היא, כי רגל זה לא בגלל שהיא עושה את הנזק עם הרגל, אלא המהות של רגל זה הרגל, הזיקה המצוי. אגב, הילוכה של הבהמה, ולא מתוך כוונה להזיק, ולא מתוך רצון לאכול. זה המהות של האב מזיק שנקרא רגל. אבל כשהיא רובצת או בועטת, מדובר כאן הני, אין איזה עיקן מצוי. היא לא עושה את זה בצורה, זה לא דבר מצוי שהיא פשוט רובצת על כלים, כשהיא מודעת לכך שיש כאן כלים, והיא בכוונה באה לרבוץ ולשבור אותם ולנפץ אותם. וגם לתת ביתות, זה לא דבר מצוי בשור רגיל שהוא יעשה דבר כזה. אם כן נמצא שזה גם כן לא נחשב תולדה של רגל, אלא כל התולדות שדיברנו עד עכשיו, זה על תולדות של אב המלאכה של קרן, שהשור הזיק והייתה כוונתו להזיק, ועד כאן דף ב'.